הגענו לדף צדיחת עמוד ב', שש שורות מלמטה, הגמרא דנה פה לגבי גובו של בית, תניא בברית האחרים אומרים רומו כקורותיו, כלומר גובו של בית צריך להיות כמו הקורות שלו, קורות התקרה שהם לרוחבו של הבית, אומרת מה עליהם שיגידו רובו כרוחבו של הבית, אלא אם היא ביתמה, בית המילאי רווח, יש אומרים שבית בעצם מתרחב מנמעלה, קירות האבן שבזמן התנאים היו רחבים מנמטה והולכים וצרים כלפי מעלה, כדי להגדיל את יציבותם, אז האורך בעצם קורות התקרה גדול יותר מרוחב הבית ברצפתו, לכן התנא הדגיש דווקא כקורותיו, כמידת רוחבו של בית מלמעלה ולא מלמטה. ובידם יש אומרים משום דעיקה בי קווי, שיש בתי חלונות, יש כאילו שקעים בתוך הקיר, שבתוכם מונחים ראשי הקורות. אז אורך הקורות בעצם גדול יותר מרוחב הבית, כמידת הכניסה של הקורות לתוך השקעים. לכן, התנא אומר לנו שגובה של בית צריך להיות כאורך כל הקורות, לא רק כרוחב הבית. רבי חנניה נפק לקריאת היצא לכפרים, רמו לקרא ידדה, יקשו לו בני הכפרים, סתירה בין הפסוקים, כתיב, לגבי מידת בית המקדש, מידות בית המקדש, הבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמר אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמר קומתו. הוא כתיב, לעומת זאת, ולפני הדביר, 20 אמר אורך ו-20 אמר רוחב ו-20 אמר קומתו. כלומר, גובה קודש קודש היא רק 20, אבל לא 30, כמו שאמר לפני כן. אמרנו ככה שמשפת הקרובים מלמעלה, כאשר הפסוק השני בעצם מודד גובה בית הקודש הקודשים, הכוונה משפת ראשי הקרובים מלמעלה. באמת חלל קודש הקודשים 30 אמה, כמו שאמר הפסוק הראשון. אבל הפסוק השני מדבר על החלל שמעל ראשי הקרובים. עומד גם מאי כמשמן, מה רצו להגיד לנו, למה בכלל אמרו לנו את מידת החלל שמעל הקרובים, אלא כמשמן למטה כלמעלה. 10 האמות התחתונות שבית הקודש הקודשים הם כמו למעלה, כמו 20 האמות שמעל ראשי הקרובים. מה למעלה אין משמש כלום, כלומר כולו אוויר ואין בו שום חפץ, גם למטה אין משמש כלום. נראה כאילו רק מחפצים, כלומר הארון וגוף הקרובים לא תפסו שום מקום. כך חזל אומרים שהיו בנס עומדים, או נראה את זה. זה מה שנאמר, 20 אמה קומתו, כלומר כל 30 אמות גובה של קודש הקודשים, היו פנויים כמו 20 אמות העליונות. מסייל אל רבי לוי, דאמר רבי לוי, ויתם רבי יוחנן, דבר זה מסורו בידינו באבותינו, מקום ארון וקרובים אינו מן המידה. לא נכלל במידות של קודש הקודשים, אפשר היה למדול את חלל הקודש הקודשים, כאילו שכלי הקודש שלנו לא קיימים. תניא אמר אחי, ארון שעשה משה, כשהוא ניתן לבית המקדש של שלמה, יש לו רווח 10 אמות לכל רוח, הרי השטח שלו בעצם 20 אמה, אבל יש לו רווח 10 אמות בינו לכותלי קודש הקודשים לכל רוח ורוח. 20 אמות בעצם של קודש הקודשים לא קלו את הארון. אמר רב נאי, אמר שמואל, קרובים בנס היו עומדים, לא תפסו שום מקום, שנאמר, ו-5 אמות כנף הקרובה האחד, ו-5 אמות כנף הקרובה השנית. 10 אמות מקצות כנפה והקצות כנפה, כלומר, אורך שתי הכנפיים של כל קרוב היו יחד 10 אמות, כלומר, כן, ככה שני קרובים, יש פה 20 אמה. עכשיו, לכאורה, כיוון ששני הקרובים שעמדו זה בצד זה, משני צידי ארון, עם כנפיים פרוסות מקיר לקיר ונוגעות זו בזו, אז בעצם הכנפיים לבדן מילאו את כל 10 אמות של רוחב קודש הקודשים. גופי הוא איך רכב וקיימי, אלא שמה מן הבנס היו עומדים. אם תפסו, הכנפיים תפסו את הכל, אז הגופים, הגוף הקרוב, איפה היו עומדים? אלא צריך לומר, בנס היו עומדים. אבל הגמרא מקשה זה מכמה כיוונים. עד כבלה אבא, היבדים לבולטים כתרגלולים היו קיימי, כלומר, מי אמר שהיו עומדים כמו שאמרנו? אולי גופי הקרובים היו בולטים מתחת לכנפיים כמו תרגולים. כלומר, הגוף כולו תחת לכנפיים ולא ביניהם, כך שרוחב הגוף לא תפס שום מקום. עוד חייה, עמד כפלה רב הדין הזה שלו כנגד זה המוקיים, אולי הקרובים לא עמדו ממש זה כנגד זה. ועוד עמד כפלה רבה אחר בר יעקב, דין מה באלכסון לא היו קיים, אולי בכלל עמדו באלכסון. עמד כפלה רבון הברד רב יושב, ודין מה בית המילאי רבח, אולי חלל בית הקודש הקודשים, היה מתרחב מנמעלה, עובי הקירות היה הולך וצר כלפי מעלה. אם זה כך, הרי שבגובה כנפי הקרובים היה יותר מ-10 אמה לקיר לקיר, אז יש גם מקום לרוחב הגוף. ועמד כפלה רבה, ודין מה מי כפיו וכיפי ידי, ותכן ש ידיהם, כלומר כנפיהם של הקרובים היו כפופות קצת ולא פרוסות לגמרי, כמו שאדם שמכופף מעט את ידו. ואת כבר רבה שבדין מה שלחופי אבו משלחפי, כלומר אולי היו הכנפיים של כל קרוב מסוכלות, זו על גבי זו, לא פרוסות לצדדים. כך שהם בעצם לא מילאו את כל רוחב בית קודש הקודשים. קיצור, לא חייב נגיד כמו שאמרנו מראש, לכן אין פה הכרח שבנס היו עומדים. כיצד היו עומדים? לאיזה כיוון העמידו פניהם בעת הצוותם בקודש הקודשים? רבי יוחנן ורבי זרחן אמר פניהם איש כנגד אחיו, איש של אחיו, איש אל אחיו. זאת אומרת, נאמרו פניהם איש אל אחיו בתורה. ואחד מהפניהם לבית, כלומר הוא פניהם לבית. עומד גלמן דאמר, איש על ארכי והקטיל פניהם לבית. אני לא קורא שכאן, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, פניהם איש על ארכי, זה כשישראל עושים רצונו של מקום, ומקיים את המצוות. באותו זמן, היו כולם עומדים פניהם זה לזה, כמו חיבת זכר ונקבה שאוהבים זה את זה, לסימן אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. ובכתוב השני, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, ואז בעצם פניהם לבית. ולמה דבר פניהם לבית, להכתיב פניהם איש על אחיו, אלא זה מצדדי הצדודי, כלומר גם צדדו את פניהם קצת איש על אחיו. אפשר לקחת לפרנס את שני הכתובים. נתניה אונקלוס הגר אמר, קרובים מעשי צעצועים הן, מצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו. כלומר, היו עושים כתינוקות, ומצודדים פניהם, זה הכוונה מעשי צעצועים, ומצודדים פניהם לזה כמו תלמיד שנפטר מרבו. מה הכוונה תלמיד שנפטר מרבו? תלמיד שנפרד מרבו לא מפנה לרבו עורף ביציאתו, זה לא דבר שכבוד, הוא גם לא פוסל אחריו מבלי הסתובב כלל, כי לא יכול לראות את דרכו, אלא הוא מצדק קצת את פניו ויוצא, וזה הכוונה, it's do day. משנה נוספת פה בסוף, צדית את עמוד א', אומרת המשנה, מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו, בתוך בית של חברו, כלומר בעל הבור קנה מחברו את הזכות לעבור דרך הבית, להגיע לבור שלו, אז הוא לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, אלא נכנס בשעה שבדרך מן הנכנסים, ויוצא שבשעה שדרך בני אדם יוצאים, בשעות היום בעיקר, ואין הוא מכניס בהמתו ומשקה מבורו, אסור לו להכניס את הבהמה דרך הבית ולשקות אותה מבורו, אלא למלא מים בכלי ומשקה מבחוץ. וזה בעל הבור עושה לו פותחת, בעל הבור עושה לו פותחת, מכסה מנעול כדי שלא יגנוב בעל הבית את המים מהבור שלו, וגם בעל הבית עושה לו פותחת. שואלת הגמרא, פותחת שבעל הבית עושה לך, איפה הוא מתקין אותה? אמר ביוחנן, שניהם לבור. עכשיו, למה בישתו בעל הבור בא להשתמו עם הידי בורא, הוא לא רוצה שבעל הבית ייקח מהמים שלו. בעל הבית, למה? לאיזה צורך נועל לבעל הבית הבור? אמר בלעזר, משום חשד אשתו. אם לא היינו על בעל הבית הבור, נוכל בעל הבור להיכנס תמיד לבית, לשאוב את מים, אפילו שלא מדעת בעל הבית, כי תמיד זה פתוח, רק יש לו מנעול. והדבר עלול לגרום לידי חשד אשתו של בעל הבית, שהרועים יוציאו לה, אז שהיא נוהגת בפריצות עם בעל הבור. לכן הוא נכנס מתי שהוא רוצה. כדי שלא יהיה חשד, אז גם הוא צריך לנעול את הבור. מי שיש, משנה נוספת בצד יתת עמוד ב', מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו, כלומר, החיצון נתרצתה לפנים, נתת לו דרך באמצע הגינה החיצונית, אז כמו שאמרו, אין הפנימי רשאי להיכנס ולצאת בכל מתי שהוא רוצה, אלא נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים. ואין הוא מכניס לתוכת הגרעין, ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחר. כלומר, לא יכול להכניס לתוך גינתו, דרך הגינה החיצונית, סוחרים, שבאים לקנות ירקות שהוא מגדל שם, וגם לא ייכנס אליה להיקצר לשדה אחרת. זכות המעבר זה רק לצורך עבודת הגינה, לא למטרה אחרת. והחיצון זורע את הדרך, רשאי החיצון לזרוע את הדרך, כלומר, כיוון שבאמצע שדה הוא נתן לו את הדרך, לא התכוון לגמרי לוותר על המקום הזה, אני יכול לזרוע והשתמש בו לחקלאות. אומנם במקרה שביתי נתנו לו דרך מהצד, בגינה החיצונית, לא באמצע הדרך שהאיש החיצוני שהיה לו את הגינה החיצון נתן לו, אז זה מידת שניהם, הדבר מידת שניהם, הזכותו של הפנימי לא מוגבלת כל כך, אני נכנס בשעה שהוא רוצה, יוצא בשעה שהוא רוצה, הוא מכניס לתוכה את הגרעין, אבל עדיין אפילו במצב הזה לא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחר, כלומר אי אפשר לעשות קיצור דרך. וזה אינם רשאים מזורע, שני בעלי הגינות לא יכולים לזרוע אותה, אלא היא מיועדת להילוך בלבד. אמר וידע אמר שמואל, אמה בית השלחין, כלומר מי שאמר לחברו, אמת מים תעלה בתוך שדה כדי להשקות את בית השלחין, אמה אני מוכר לך, אז נותן לו בפועל, נותן לו לקונה רצועת קרקע ברוחב שתי עמות לתוכה בשביל התעלה לעצמה, ועוד אמר מכאן ואמר מכאן לאגפה, לצורך תיקונים, משני צידי התעלה. אם אמר לו, אמה של בית הקילון, קילון זה תעלה קטנה יותר שמיועד להעברת מים להשקעת בהמות ורחיצת בגדים וכלים, אם הוא אמר בית הקילון, אם הוא אוכל לך, אז נותן לו אמה אחת לתוכה, וחצי אמה מכאן וחצי אמה לאגפיה. אותן אגפיים למי זורם, מי יש את הזכות לזרוע אותן, המוכר ללוקח. רבי דה אמר שמואל, בעל השדה זורם, המוכר. רב נחה אמר שמואל, בעל השדה נוטעם דווקא בילנות. שמן דמר זורם, כל שגן נוטעם. אילן לא מקלקל את הגפיים כמו הזריעה, שורשיו חודרים לעומק האדמה, מתפשטים שם, הרחק משפת התעלה. אבל מי שאומר נוטעם, דווקא נוטעם, ולא זורם לו, כי הזרעים הם שולחים שורשים קצרים שעונקים בתוך התפחים העליונים של הקרקע, וחלחו להם, מחלחו להם, כלומר מחלחלים, מרפים, מחלישים את הגדות התעלה, ועלולים בעצם לגרום לנפילתם. ואמר רבי דה אמר שמואל, עמת המים שקלו אגפיה מתקנה מאותה שדה, בידוע שלא קלו אגפיה אלא לא באותה שדה. כלומר, אם יש עמת המים אז מותר שקלו באגפיה, שנפלו אגפים. בעצם הדין הוא שבעל התעלה מתקנה ובונה אותה שוב מאותה אפרה של השדה. למה? כי לא נפלו אגפיה, חזקה שאפר של אגפיה לא נתפזר לבתוך, אלא באותה שדה. לכן מותר לתקן מאותה שדה. מה את גבר הפאפה ולמלא, מה יחש פולוך לרח, יכול להגיד בעל השדה לבעל התעלה, ממך השפילו את אדמתך, שתפו אותה מחוץ לשדה שלי, מנה לך אפר, שאתה יכול לקחת מהאפר שלי. אלא אמר הפאפה, על מנת כן קיבל הבעל השדה, כשמחר את אמת המים, שבעל התעלה בעצם ייקח משם את האפר, כדי לתקן את הגפיים שנפלו. הגענו לסוף צדיתית עמוד ב' למשנה הבאה, ונראה את המשך בסרט השם פעם הבאה. חזק וברוך.